אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, במאמר חוכמת הקבלה והפילוסופיה בעמוד 33, בפסקה הרוחני הוא כוח בלי גוף. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, קאב סיואל, שאלות נבחרות, אנחנו נשאל במהלך השיעור.
כבר דיברתי הרבה בתור ההקדמה. אולי תתחיל, איפה?
כותרת הרוחני הוא כוח בלי גוף.
כן.
וזהו שהמקובלים מגדירים בשם רוחניות, ועליהם מדברים אשר אין לה כל תמונה מזמן ומקום. וכל ערכי הגשמיות כלל, ולדעתי כל הפילוסופיה התעטפה בתלית שאינה שלה, כי גנבה איזה גדרים מחוכמת הקבלה, ועשו להם מטעמים בהבנה אנושית, כאילו לכן, לא היה עולה על דעתם לבדות חוכמה כזו. אלא שהיא בחינת כוח באלמה, כלומר, לא כוח המלובש בגוף כרגיל בעולם הזה, אלא כוח בלי גוף.
כאן זה שוב, זה המשך ממה שהוא דיבר קודם, שאנחנו לא מסוגלים לדבר בצורה מדעית ובעובדה, בצורה רצינית, על מה שלא מגלים. אז על מה זה? סתם, אם יש לנו, נגיד, בעולם שלנו איזו מציאות מורכבת, ואנחנו רוצים ללמוד אותו בצורה שאנחנו את המרכיבים שלו מבדילים זה מזה. ונגיד אנחנו לא מסוגלים להבדיל, אז אנחנו בכל זאת יכולים איכשהו לתאר את הדברים, אנחנו לפחות אוחזים באיזה מציאות. כאן אנחנו לא יודעים לא זה, מה זה אור ולא זה כלי ולא, ולא זמן, תנועה, מקום שאנחנו יכולים להיות מעל זה. אנחנו לא מזהים אפילו הבחנות הללו. יוצא שהכל בנוי בצורה ש... כוח, פועל, אור, כלי, לפילוסופים זה אי אפשר בכלל על מה לדבר כל כך. לכן מרוב העסק בדברים המופשטים כבר עזבו אותם, כי אי אפשר לגלות יותר את חוסר תפיסה, ומתעסקים בכל מיני המחקרים האלו הארציים היום יותר. משבר, אין מה לעשות. זה גילוי המוגבלות האדם בעיסוקים של עולם הזה, אם מגיע ההתפתחות שלו כבר לעלות לדרגה יותר עליונה, ולא עושה זאת, אז מגלה את הגבול ומשבר. כן, שאלות? אין. בתלית שלו שלה, כמו שהוא אומר, ודאי שהפילוסופיה מתעסקת בדברים שלא שייכים לה, מפני שלדבר על האור וכלי, על הדברים המופשטים, על מימד שנמצא למעלה מעולם הזה, איך אפשר אם אתה לא נמצא שם? אלא אתה מדמיין את זה, אז לך להוליווד, אולי תמכור את הדמיונות שלך לאיזה סרט. אבל זה לא מדע, וזה לא רצין, לא קשר למדע שאפשר להוציא מזה, זה ממש פרי דמיון בלבד. חוץ מזה שבכלל להתעסק מלכתחילה בפילוסופיה, זה נקרא חוכמה על החיים. זה כמו זה כאילו הדבר הגבוה ביותר. צריך אדם להיות למעלה מהטבע שלו. הוא צריך להיות האובייקטיבי. הוא צריך להיות בהתאם להטבע, הוא צריך להתעלות מעל הדרגת האדם הזה שבעולם הזה. ומפני שאנחנו לא רואים את הפעולות האלו. פעם זה היו במקצת, בכל מיני אלו הפילוסופים. אנחנו זוכרים מה שאומר פיתגורס, כן? שאל תמכור את החוכמה לאלו אנשים הלא מתוקנים כאריסטו, כן? אריסטו, כן. אריסטו אמר את זה, כמו שבעל הסולם מביא את זה בהקדמה לפנים מהירות ומסבירות, שאז הם התחילו לזכור בה. לכן אנחנו רואים שהבינו את הגודל החוכמה, חוכמה של העולם הזה, הבינו את הטבע של האדם, עבדו על עצמם בזה כדי להתעלות במשהו. היום זה בכלל, אין על זה זכר. אלה, כמו ששם כתוב, שהחכמים רוצים כבר לאכול משני שולחנות, גם משולחן מדע, גם משולחן הכסף, ובזה נגמרה החוכמה. מכרו אותה. כן, משה. הפילוסוף, נו.
שלום. רציתי לשאול, למה היו מקובלים שהתעמקו בפילוסופיה כמו רמב״ם?
זה מושך. לא הפילוסופיה בעצמה מושכת, אלא יכולת להסביר דברים בתוספת שפה. לקרב את הרוחניות במקצת לאדם שהוא לא יבין אותה אפילו בצורה שאתה, כל צורה שתסביר לו. כי זה עניין שפה, זה לא יעלה אותו למדרגה. אבל לפתה אותו במשהו, הרמב״ם היה חי בתקופה מאוד מיוחדת, שכן חוכמת הקבלה מתחילה במשהו להתגלות. ואחר כך שוב נכנסה עד זמן הארי שם וכן הלאה להסתרה. אבל ישנם התקופות שאפשר לגלות קצת יותר, לדבר בשפה אחרת עליה, במסתור, ככה, בצורה, בהסתרה. המורה נבוכים, כל מיני ספרים האלו שהתקילו, זה לא סתם, זה היה לזה, הייתה לזה סיבה. ולכן היינו יכולים להשתמש בזה אולי יותר באותה תקופה. זה מה שהוא רצה. הוא רצה לגלות קצת יותר מחוכמת הקבלה, לא בצורה שחוכמת הקבלה הייתה אוסרת, אז עדיין. ובכל זאת היה מפתח יותר את היהודים, ואפילו לא לקראת התיקון. דרך ארוכה, אנחנו לא מבינים מה זה עוד 100 שנה, עוד 100 שנה, עוד 100, וככה וככה וככה, עד שמגיעים, ובכל רגע ורגע נעשה איזשהו תיקון קטן, ותראה כמה זה, 2000 שנה זה... כן.
אז לא יודע, היום יצא איכשהו להפך, שחושבים שהרמב״ם היה פילוסוף, אבל מעניין דווקא שבספרים הוא...
אין אצלנו, בדורות שלנו, עד בוא נגיד, אמצע מאה ה-19, הייתי אומר כך, לא היה איש מלומד גדול בתורה שלא היה בעל השגה. לא היה דבר כזה. ממש. רק ממש במאה ה-19 זה התחיל הקלקול. במאה ה-20 כבר. הסתרה גמורה. ולפני זה רבנים שהיו לומדים והיו משקיעים בזה, וגם לא הייתה ברירה, גם היו צרות גדולות, גם אז היו מקובלים, היו משיגים היו מבינים פנימיות התורה. אתה יכול לקרוא ספרים, אתה נדע מהעמקות ומהידיעה, מהכל. אני לא כל כך מכיר גדולים מארצות המזרח, אבל למדתי שם מחסידות, מכל הספרים האלו. אני בטוח שאותו דבר היה מצד השני. זה הזמן היה אחר. המאה השנה האחרונות, ההתפתחות הזאת הטכנולוגית, תעשייתית, התפרצות שיצאו מהישיבות, מכל התרבות הזאת, לאיזה מצב הלא ידוע, זה גמר עם הכל. תוך רגע. פתאום התחילו לארגן בסוף מאה ה-19 בתי ספר, כל מיני קולג'ים למיניהם וכן הלאה. זה לגמרי לגמרי יצא את האדם מהצורה שלו הקודמת. ואז זה נעלם. גם כן גובה והסברה והגדרה מה זה רוחניות, מה זה אלוקות, מה תפקיד האדם בעולם. רבש אמר לי, אני חוזר על זה כל הזמן, הוא אומר לי, אתה לא מתאר לעצמך, זה אי אפשר לתאר, שאם בתחילת המאה ה-20, זאת אומרת, הוא נולד ב-1906, הוא אומר, אם בתחילת המאה היית אומר למישהו, נו, הוא מתכוון ליהודי, לאיש דתי, כמעט ולא היו חילונים, היו, אבל גם כן איזה סוג חילונים, שידעו את היהדות, שגמרו את הישיבות, שהיו בצורה כזאת שהיה מובן להם איכשהו על מה קורה. הוא אומר, אם היית אומר למישהו שבוא נלמד כדי לגלות אלוקות, הוא אומר, אף אחד לא היה מזלזל בזה. אנשים לא ידעו איך להגיע, הייתה הסתרה. אבל הרצון היה כבר ממש לקראת זה. אז עשו מהפכה. אני לא רוצה על זה לדבר כל כך, זה... כן.
מאור מנהריה שואל, אם אין דבר מיותר במציאות והכל מדויק, אז מה חשיבות הפילוסופיה והדתות בתהליך הכולל הזה של מחשבת הבריאה?
דתות, מדע, פילוסופיה, כל מה שאדם מפתח, זה הכל כדי לקרב אותו לקשר עם האלוקות, שהקשר עצמו הוא נעשה על ידי שימוש בחוכמת הקבלה. זהו. אז הוא צריך לדעת יש לי רצון לקבל. אם אני לומד, כן? 5 דרגות אביות שבו, מה קורה בו, כן? לפי זמנים, לפי כל מיני ערכים שבו, כן? זה מדע. כן? פילוסופיה. פילוסופיה. זהו. כל מיני פסיכולוגיה נגיד, כן? פסיכולוגיה וכן הלאה. כל מיני מדע ולא מדע וחלק וחצי מדע, זה לא חשוב. מה שאני לומד זה הכל על הרצון לקבל. כן? זה הרצון לקבל. ובתוכו מה שקורה, אני לומד. ואז כל ה-2000 שנה, וגם לפני זה אצל אומות העולם, אצל יהודים לא, כן? כל ה-2000 שנה, זאת אומרת, מתי אנחנו לומדים? מתי? בגלות. בגלות. אני לומד מה שקורה בפנים, בתוך הרצון לקבל. כי זה הזמן, זה המצב. זה ה... אני נמצא בזה. זהו. או שישנם אנשים שהם משתוקקים להגיע מעל הרצון לקבל, למעלה מהגלות, אז הם מפתחים את היכולת הזאת, איך לצאת מהגלות, ולומדים מה שנמצא למעלה ממנו, מתוך הרצון לקבל. אז אצלם נקרא חוכמת הקבלה. לכן יש לך שתי חוכמות. עכשיו, מה נמצא כאן בזה? מה כאן זה? קשר עם הבורא. מה זה קשר עם הבורא? איך אני מסדר את הרצון לקבל שלי, רצון לקבל, כן? שמקבל, מקבל צורתו של הבורא. ככה אני בונה אותו, כי אין לו דמות ואין לו כלום, אני צריך לבנות, איך אני בונה? אני מזמין המאור שיבוא ויעיר עליי, כן? שיעיר עליי, כן? שיעיר עליי, כן? אור מקיף, המחזיר למוטף, והאור הזה שנכנס לרצון לקבל, בונה בי את צורת ההשפעה הזאת שדומה לבורא. אור חוזר. זהו. אז יש חוכמה, ישנה חוכמה שמדברת על מה שקורה בי בתוך הרצון לקבל שלי, כאן, זה מדע ופילוסופיה וכל מה שיש לנו, שאנחנו צריכים, שאנחנו מפתחים את זה ללא שינוי עצמנו, ללא לשנות את האדם. אני בשכל שלי מפתח את זה, לכן אדם הכי גרוע יכול להיות אדם הכי גבוה במדע. הפילוסוף יכול להיות נאצי, כן? מי לא ומה לא. מה שאם כן, אם אתה נמצא בחומת הקבלה, שם זה כבר משהו אחר. אתה משנה את עצמך, ומתוך השינוי עצמו, אדם מתחיל לגלות את האלוקות, במידה הזאת. זה אחרת לגמרי. זה מדע אחר. לכן אין לך קשר עם כל המדענים שבעולם. הם לא יכולים להבין אותך. כי כולו, המדע שלך, כולה היא בנויה על השינוי האדם. והיום אנחנו נמצאים בזה שאדם חייב להשתנות מזה שהאלוקות מתגלה, מחייבת אותו. לכן כל המדעים בשבירה, וכל הפילוסופיה, והאדם והכל. אם אדם לא יתחיל עכשיו לשנות את עצמו, בהתאם לאלוקות שמתגלה, אז הוא נמצא במשבר עם האלוקות. אין לו בעיה בתוך העולם הזה. הבעיה שנוחת עליו האלוקים. הרשת האינטגרלית הזאת, קשר עם כולם וכן הלאה, זה נוחת עלינו. כמו איזה צלחת הזאת, שבאה שם מאיזה, שם מלחמת כוכבים או משהו כזה, אני לא יודע, שם לפעמים מצעירים כזה משהו של ממש מעל העיר או משהו ככה מונחת ומתחילים שם. אז ממש ככה אנחנו צריכים להרגיש, שזה באמת בצורה כזאת מגיע. ואנחנו נמצאים במצב כזה. אני מקווה שיבינו. אם לא, אבל שוב, ההבדל הוא באדם, או משנה את עצמו או לא, כדי להמשיך להתקיים, כן.
סליחה שאני אכניס מעצמי, אבל הוא שואל גם לא רק על ההבדל, אלא אם יש תפקיד לחוכמת, לפילוסופיה, נגיד, בהתפתחות הזאת.
אז אני אמרתי שכל כל התפקיד הזה זה כדי לברר מהו הרצון לקבל. רצון לקבל. זה, אוי, סליחה. רצון לקבל, אנחנו צריכים לברר אותו, מהו בדיוק. וכדי לברר אותו, זה חלק החשוב. אחרת בשביל מה כל הגלות? יש בזה נחיצות מיוחדת בשבירה ובכל הגלות. אחרי שבירה שבאה הגלות, זה ויומות העולם מתקדמים בצורה שלהם, ואחרי זה יש בערבוביה, זה הכל כדי לתת מדע, ידע על הרצון לקבל, וזה נקרא מדע, כן? רצון לקבל שלומדים, זה נקרא מדע, אפילו הפילוסופיה, כי אנחנו לא מבינים יותר בזה, כן? שמתחילים ללמוד מה מחוץ הרצון לקבל בשביל משתנה, אז אנחנו לומדים על חוכמת הקבלה. אבל כל חוכמת הקבלה היא בנויה מזה שאור עובר דרך הרצון לקבל, ובונה מתוכו כבר צורת ההשפעה. לא. לכן, אם לא היו לנו צורות ההשפעה האלו, שהאור מעביר דרך הרצון, כן? אם לא היו לנו, האור עובר דרך הרצון, ובונה את הצורה החדשה. אז לא הייתה לנו חומת הקבלה. היא לא קיימת. היא מתוך זה שהאנשים התחילו לגלות בתוכם רצון לקבל. יש לו כמה וכמה דרגות, כך וכך אביות, כך וכך דברים, למדתי איך אני על ידו רואה את העולם, איך אני מסיק מרגיש, הכל מובן לי. עכשיו אני מתחיל למשוך עליי המאור המחזיר למוטף. למוטף, מה זאת אומרת? להחזיר את הרצון לקבל שלי לצורה חדשה, לטוב, להשפעה. במקום לקבל, להשפיע. אז אני מזמין מאור, והוא מתחיל לעבור בי, ולשנות בי כל מיני הבחנות להפוכות, ומתוך זה אני אוסף את הנתונים, ובא לי בסופו של דבר מדע חדש, זה נקרא חוכמת הקבלה. מתוך זה, זאת אומרת, מה היא חוכמת הקבלה כולה? השפעת האור העליון על ידי שמשכתי אותו, על הרצון שלי שבדקתי וראיתי והכרתי אותו קודם, כן? ואיך שהרצון הזה השתנה לעל מנת להשפיע. והספירות, העולמות, הפרצופים והכל, ובורא שמתגלה בתוכם, באותו רצון. ברצון שלי אני מגלה חיים הגשמיים, ברצון שהוא כבר עובד בצורה הפוכה, שהאור שינה אותו, כן? נעשה אותו ככה, פעולת אינברסיה שלו, לעל מנת להשפיע, אני מגלה בו תופעות חדשות שנקראות האור או הבורא. מזה בא חוכמת הקבלה. ולכן ודאי שהיא הפוכה מפילוסופיה. והיא גם כן במשהו הפוכה מכל המדעים שבעולם הזה. אלה למדעים שבעולם הזה, בגלל שאנחנו בודקים אותה לפי הכלים של העולם הזה, חמישה חושים, אז אנחנו אומרים, במידה הזאת, בגבולות האלו, אפשר עליהם לסמוך. בעיה שמוכרים אותם לאנשים ועושים מזה כלי נשק וכל הדברים, מה שאפילו אריסטו היה נגד, כן? והיום הפילוסופים בכלל לא נגד, הם בעד, לא מה אכפת להם, הם יכולים להביא לך פילוסופיה שהיא תצדיק כל מה שהרע, כל הרע שיש בעולם. זהו, אבל מצב הוא כך. זאת אומרת, האמת שמדע במשבר, הפילוסופיה כבר איפה שם בשוליים, ולא נשאר, לא נשאר כלום. הגענו לפינאלי, בקיצור. כן.
בשביל שאנחנו נתקיים, האור עובר דרכנו כרגע?
ודאי.
אז השאלה היא, מה ההבדל בין כשהאור עובר דרכנו כרגע לבין מה שהסברת עכשיו שהוא יעבור בצורה
כזאת? שאתה מושך אותו לתיקון. האור לא, לא עובר ולא נמצא ולא עוזב, כך אנחנו אומרים. זה תלוי ברצון שלי, באיך שאני מעורר את האור. אבל הוא נמצא במנוחה מוחלטת, רק אנחנו כך מדברים בהתאם לעבודה שלי. כך אנחנו אומרים, פועל מלמעלה, למטה, על ידי האדם, הוא בא מעצמו וכן הלאה. נמשיך, נעשה עוד קפיצה.
ואנחנו ממשיכים בכתבי בעל הסולם, ב-33, חוכמת הקבלה והפילוסופיה, בכותרת כלי רוחני נקרא כוח. וכאן צריך לציין שעניין כוח האמור ברוחני, אין הכוונה על האור הרוחני גופו. כי האור הזה, הרוחני, הוא נמשך ישר מעצמותו התברך. ואם כן, הרי דינו שווה לעצמותו התברך. כלומר, שגם באור הרוחני אין לנו שום תפיסה והשגה שנוכל להגדירו באיזה שם והגדרה. כי אפילו שם אור הוא מושאל ואינו אמיתי. ולפיכך יש לדעת אשר שם זה כוח בלי גוף. נאמר בדיוק על בחינת כלי רוחני.
זאת אומרת, אין לנו אפשרות לדבר על משהו שלא נתפס בתוך הכלי. כל המדידה שלנו, ההרגשה שלנו, זה בתוך הרצון שלנו, ואפילו האור שאנחנו מדברים עליו, אחר שגילינו שישנה כזאת השפעה בנו, שהיא קודמת לנו, קודמת לכלי, אנחנו קוראים במילת האור, איזה תופעה בתוך הכלי, זאת אומרת, בסופו של דבר זה הכלי. וגם כן כך אנחנו מדברים על היחס בין הפרצופים, שפרצוף יותר עליון, מדרגה יותר עליונה כלפי תחתונה, זה גם כן נקראת אור. שכל פעולה יותר בהשפעה מהנוכחית, היא גם כן נקראת אור כלפי הכלי. ולכן כל הצורות האלה יחסיות שאנחנו מדברים עליהן, זה הכל נובע מתוך זה שאנחנו לא תופסים האור ממש, אלא רק פעולתו. ולפעולה שלו אנחנו קוראים בעצם האור. לכן בורא גם כן בואו, ראה, כל ההגדרות הללו הם סך הכל מדויקות בחוכמת הקבלה, הם מביאות אותנו לתפיסה הנכונה, ליחס הנכון למציאות, שאנחנו לא נתבלבל שאנחנו נמצאים במציאות האבסולוטית, אלא רק כלפי האדם, רק כלפי חושים שלנו, וזה תמיד, כי אנחנו נבראים איך שהאור ברא אותנו, אותו אנחנו כך משיגים. יש עוד משהו חוץ מאיתנו? לא יודעים. אפשר עוד היה בצורה אחרת לברוא משהו? לא יודעים. השאלות האלו הן שאלות שאין עליהן תשובות, והן לא רלוונטיות, כי אין לנו שום אפשרות אף פעם לפתור אותן. צריכים להבין איזה הגבלה יש לנו כשאנחנו נמצאים בכלים דקבלה. כן. כן, כן, נו.
מה זה כוח בלי גוף, שאומר שאין לו תמונה בזמן ומקום? איך אפשר בכלל...
אנחנו לא יכולים. כוח בלי גוף זה אין. זאת אומרת, כוח מופשט, כאילו שלא נמצא עדיין בשום פעולה שלו, לא רואים את הפעולה, אף אחד לא מסיק אותה, אנחנו לא יכולים לדבר עליו. אנחנו יכולים לדבר עליו כמו על שורש הקדום. שלפני שאני מרגיש, יש משהו, מישהו, שמעורר בי את התגובה ורגש ושכל וכן הלאה. כן? הסיבה. אז עליה אני יכול להגיד שיש משהו, אבל צורתה, שום דבר. אני יכול להגיד כלפי מה שאני מרגיש, שרצונו להיטיב לנבראיו, או אפילו ההפך. לפי מה שאני מגלה. זאת אומרת, זה הכל כלפי אדם המסיק בלבד. כן. נו, גרשון.
אפשר לשאול רגע על התהליך שעובר על האדם, על הרגש והשכל שלו, עד בין הקובייה הזאת שציירת ועד שעולה למעלה?
נו, מהר.
מה קורה עם הרגש והשכל שלו? הוא מחליף לרגש ושכל חדשים, נכון? מהרגשה של את המציאות לעצמו ושכל לקבל, הוא מחליף למרגיש את הזולת ואיך להשפיע לו.
נו.
בתהליך הזה שהוא מחליף את הרגש והשכל, מה קורה באמצע? כאילו, איך זה מתחלף? יש שם איזשהו הפסק? כאילו, מה... הרי הוא מחליף לגמרי את הפנימיות שלו.
אתה יודע, שאני מבולבל, אני תמיד פונה לתינוקות, לילדים קטנים. פשוט מאוד. אני זוכר שהייתי ילד קטן. אז אני תמיד הייתי בן 3, בן 4, בן 5. אני תפסתי את העולם כמו שאני תפסתי. אני ראיתי וכך הבנתי אותו כמו שאני הבנתי. ולא הייתי יכול משנה לשנה להבדיל ולזכור שום דבר. אלא דבוק לאותו רגע, לאותו יום, לאותו מעשה, מה שאני... וזהו. כשאני גדלתי, אני יכול להסתכל לאחורה. זה לא מפריע לי להקל מה שקורה לי היום. זה לא מפריע לי לתכנן משהו לעתיד. כי הכלים נעשו גדולים. ואני כבר יכול לנוע בציר הזמן. ולדמיין את עצמי, לתאר את עצמי בכל מיני מצבים שונים. אפילו אותו ילד הקטן, או נער, שהייתי. אני יכול איכשהו לזכור על זה, אבל אם אני זוכר, אין לי בעיה לתאר את הדברים האלה ולדון ולהרגיש והכל. אותו דבר בחומת הקבלה. האדם שנמצא בתחילת הדרך מאוד מבולבל, לא יודע כלום, דבוק לרגע מה שנמצא בו וזהו. עכשיו טוב לו, הוא צוחק. עכשיו רע לו, הוא בוכה. הוא לא יכול להתרומם למעלה מהמצבים שלו. ועוד ועוד, כל מיני תופעות למיניהם. תן לי זמן לעשות את שלו, ואתה תראה עד כמה שאתה תגדל בצורה בוגרת, ותוכל לחשוב על עצמך כמו על הילד, על הנער, על אדם מבוגר, ולראות שסך הכל אתה לא ממש נמצא במצב. ההפך, חומת הקבלה לא מלמדת אותנו איך להיות למעלה מכל מצב, שאני צריך לפקח עליו ולקבוע אותו. כן.
יופי, אמרת שבתחילת התהליך הוא נמצא טוב, לא, הוא צוחק, רע לו, הוא בוכה.
אנחנו רואים את זה על החברים החדשים, כן.
אוקיי. יכול להיות מצב ש... רע לו, הוא כבר לא מרגיש את אותה עצבות, וטוב לו, הוא כבר לא מרגיש את עצבות. יש פה משהו כאילו בכלי שלו שמשתנה.
ודאי.
אז זה מה שאני
כבר,
שואל.
אני כבר שוקל אותם בצורה מטרתית. זה יכול להיות רע לי, אבל זה לטובת ההתקדמות. נו. הבורא מכניס, כל רגע ורגע מכניס בי, כן, לראשי, מחשבות זרות. נגיד שאני... שאני שונא ויקטור. כן, לא. ואני כל רגע ורגע תופס אותי על ה... אני כל הזמן חושב על זה. אתה מבין? אבל לפעמים אני גם כן מבין על מה אני חושב. שאני חושב כל הזמן עליו. וכל הזמן על זה שאני שונא אותו. ואחר כך לפעמים מתוך זה שאני חושב עליו, ולפעמים אני מבין שאני חושב עליו, אחר כך אני גם כן מבין שהדבר הזה הוא לא טוב, הוא לא נותן לי להתקדם. אז אני צריך לעזוב את זה. עכשיו, מתוך זה שהוא לא טוב ושאני לא יכול להתקדם, לפעמים אני חושב שעל ידי שאני שונא מישהו, אני גם כן במשהו שונא את הבורא. אני לא מצדיק את ההשגחה שלו. אז איך אני, אתה מבין? וכך אני מגיע לבירורים. זה החיים. כן.
העניין הוא שהטעם בחיים, בדוגמה שאתה נותן, הטעם בחיים זה לסנות ויקטור. זה כאילו נותן לך דרייב, זה נותן לך כוח. עכשיו, אין, כאילו, במה אתה מחליף את זה ברגע שאתה רוצה להתעלות מעל זה?
באהבה. אתה רואה איך אני אוהב אותו, ממש מוכן לאכול אותו.
אבל זה נעלם, זה לא...
מה זה נעלם? לא, 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 אני אומר ברצינות. לא. לעלות למעלה מהשנאה, והיא לא נמחקת. לעלות ולהחזיק את עצמך כל הזמן בצורה הנכונה. עכשיו, יכול להיות שאני לא אגלה את זה בחוץ מכל מיני סיבות, כן? אני לא רוצה לצייר האחרים שהם יראו שאני אוהב אותו. נגיד. אבל ככה זה. כן?
וההתעלות הזאת שהאדם מתעלה זה כאילו רק בעזרת כוח של חיבור, כן? זה כוח... היכולת להתעלות מעל המצב של השנאה.
אין אחרת. כל התיקונים, כל התיקונים הקטנים ממש פה ושם לכל הכיוונים זה רק על ידי החיבור. בתוך החיבור אתה מוצא כל האופנים ליישום, לעיצוב הנכון של הכלי. כן.
אז לפי הדוגמה שעכשיו דיברנו, מה זה להתעלות בעזרת כוח החיבור? מה זה כוח החיבור פה? מה, איפה יש פה יחס בינך נגיד לבין ויקטור לדוגמה? איפה נכנס פה כוח של חיבור?
אלה מה, על מה אנחנו מדברים? לא על החיבור?
לא, עליך. עליך שאתה רוצה לשנות יחס כלפי ויקטור.
זה, 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 זה לא חיבור. בעצמו.
אז מה, מה צריך פה את כל החברים? מה צריך פה את כל הקבוצה?
או, זה משהו אחר. איפה יש כאן מקום הקבוצה? כי אני רואה שאני לא מסוגל לשנות יחס אליו. אני משתדל עכשיו לשנות יחס אליו, כי אני רואה שזה לא בסדר וכו' וכו' וכו'. אני רואה שאני לא מסוגל. זה יכול להיות רק על ידי האור העליון, כוח עליון. בורא חייב לשנות לי את זה. אני ממשיך לשנות אותו. כמה שאני ארצה לצאת מזה, אני לא יכול. אני כבר יהיה רק יותר טרוד מהבוקר עד הלילה. עכשיו אני מבין מה שאני חושב, מבין עד כמה שזה רע, מבין שזה עוצר אותי ברוחניות, מבין שזה עוצר אותי מלעשות נחת רוח לבורא. רוחניות כבר מאלה, לא, נחת רוח לבורא. כן? זהו. שבמידה שאני שונא את הויקטור, אני שונא את הבורא. מה לעשות? ואז אני נזכר שיש לי הזדמנות לשנות את עצמי על ידי הסביבה. זהו.
ואם זה לא עובד?
זה לא עובד. זה עובד ב-100% אם אני ארצה שזה יעבוד. אין דבר כזה. הדברים הם פשוטים, כולם נמצאים כאן. ממש כאן. הכל נמצא. כולל עולם אינסוף.
אז מה, זה עצלות שעוצר את האדם? מה עוצר את האדם? זה הרי דבר, זה מטרת החיים. אז מה עוצר את האדם? התהליך הוא כזה פשוט.
זלזול. זה מה שעוצר אותו. מה אתה מתחיל להתלהב פתאום? לפחות שמעתי ממך משהו ככה בכוח. בדרך כלל זה ככה. בצורה אחרת. עצלות. זלזול. זה מה שעוצר. יש הכל. אין לנו מה להוסיף למה שקיבלנו. אין. פשוט במיליון אחוז יש לך הכל. אין משהו שחסר. תמיכה, משבר, חברים, רוצים, ספרים, הפצה, מה שאתה רוצה. מה חסר? תגיד אתה. יש כל התנאים, וכוח העליון ככה עומד. ממש מוכן. מה חסר? כן.
רב, אז מה הפעולה? מתגלה סינה, מה הפעולה?
לא מובן. פעולה שלנו היא להתחבר בינינו כדי לייצב כוח הכללי להדדיות. כדי ממנו והלאה להגיע להשפעה לבורא. אנחנו שוכחים אולי לחצי השני, להשפיע לו נחת רוח. אמנם שאנחנו לא יודעים וזה די מלאכותי, אבל זה משפיע מאוד על חלק הראשון. ולא לא, לא עושים את זה. אין מאמצים גדולים כמו שבעת צרה, לא בלימוד ולא באף מקום. איפה המאמץ הזה שאנחנו דורשים? כן.
אני אגיד איפה הבלבול. יש פעולה, יש מה שאתה רואה בעיניים שלך, אתה רואה משהו שהוא לא נכון, שהוא לא טוב מבחינת חבר כלפי קבוצה, כלפי כל מיני מקרים.
לא.
זה אתה רואה. כלפי זה
אתה אומר עליי
לא,
או...
אני מדבר בכלל, כחברים כן. בקבוצה. אתה רואה פעולה, אתה רואה משהו שמתגלה כלא נכון, כלא בסדר. מצד אחד אתה, אני רואה גם אותך, אתה פועל במישור הזה, ואתה מדבר פה על מישור אחר. ברור שזה הבורא מתגלה מולי וכו' וכו'. איך אתה פועל בשתי... מה הפעולה בשני המישורים?
מצד הרוחני אני חייב להצדיק שאין עוד מלבדו, מצד שני אני חייב לפעול וכמה שאני מסוגל לתקן שנתן לנו כדי לתקן אשר ברא אלוקים לעשות. תמיד יש לך ככה, אתה חייב לפעול גם על זה שיש בורא, גם על זה שאין בורא. כי יש בורא זה שאתה רוצה לגלות, ושאין בורא זה שמה שמגולה. כן.
זאת אומרת, אם אני רואה פעולה לא נכונה של חבר, או כמה חברים מגלים שיש פעילות לא נכונה של חבר כלפי קבוצה או בכלל, במישור הזה אנחנו כן צריכים לתקן, וכמובן עבודה פנימית מה שתיארת היא ברורה. בשתי המישורים.
כן. כן. משהו.
בעל הסולם כותב פה על שרוחניות זה כוח ורצון, וכביכול הוא פונה לשכל של האדם. השאלה, האם בכלל אפשר להסביר לאדם בשכל את כל הדברים האלו? אם זאת הסיבה שמקובלים הסתירו לה את החוכמה. כי אני רואה שאתה יכול אלף פעם להסביר לאדם שכתוב בתורה, בצורה אלגורית, מעל זמן, תנועה במקום, שום דבר, כלום, בעוד דקה. בכלל, אני לא יודע, האם בכלל ניתן להסביר?
אם זה העולם שלו, איך אתה יכול לשנות לו את העולם? רק המאור יבוא וישנה לו, וגם כן במידה, לפעמים כן אנחנו מרגישים יותר, לפעמים פחות. יש לפעמים מצבים שאפשר להסביר ולדבר על דברים יותר עדינים, וישנם כאלו ש... אין מה להסביר, כולם יושנים, וחוץ מחומריות אין שום דבר בכלים שלהם. אז פשוט, מה לדבר, פילוסופיה? כן. ולכן כל החומת הקבלה היא מאוד פרקטית, כי דואגת לשנות את האדם. את האדם לשנות. חוץ מזה, מה עוד לעשות? מדע מאוד פרקטית, ובהתאם לשינויי האדם היא מספרת מה הוא תופס, וכל מצב ומצב. זה כל המדע. איך שמקובלים גילו, בהתאם לשינויים שלהם, איך העולם משתנה. כך הם כתבו. זה כל החוכמה, מאוד פשוט. ולפני זה הם כותבים כל מיני מאמרים, אגרות, כל מיני דברים, כדי ככה לעורר את האדם, להסביר לו גם כן באיזושהי צורה פיוטית, ככה סביבתית, איך הוא מתקדם, בשביל מה, למה, ערכים וכן הלאה. אבל ברור להם שכל הדברים האלו זה רק לתקופת ההכנה. אחרי זה אדם כבר תופס לבד. כן.
אז לא הבנתי, מה מקובלים הסתירו? אם במאה ה-16 כבר מותר ללמוד קבלה, לפני זה בכלל 1,000 שנה ספר הזוהר היה בעצם נעלם. לא, לא, מה התקופה שהיה אסור ומי אסר? אני עד היום לא מצאתי שום עדויות שאסרו, שזה רק בעל פה דיברו על זה. מה הסתירו ומתי?
הם הסתירו לימוד עצמו. לא גילו אותו. אלה עסקו בחוכמת הקבלה רק אנשים מיוחדים. אתה יכול להגיד, כן, אבל היו הרבה, והיו ביניהם מלא בעלי השגה, נכון. לאותם הזמנים זה היה כך. כי עוד לא הייתה ירידת הדורות. אנחנו לומדים איך הכלים נופלים, חגת לנאי ונאי בכלל לקליפות וכן הלאה. זה תהליך. עד שלא נגמרת הירידה הזאת, הגלות לא מסתיימת. ובכל זאת אנחנו רואים שישנה איזה אין מה להוסיף. כן, אורן.
עוד כמה דקות תיגמר השיעור ואתה תצא לכנס, כבר ראינו החברים בסיביר. השאלה שלי זה לאיזו השתתפות אתה מצפה מכל חבר וחבר בכלי העולמי, ולאיזה מצב רגשי אנחנו צריכים להגיע בכנס?
אני מצפה להשתתפות המלאה. היו כמה מחשבות, אולי לנתק את כל העולם בכלל מזה. אחר כך כרגיל היה חשבון נפש, ואנחנו מתחברים, לא יכולים. אמנם שחסר לנו חיסרון, אבל לא על חשבון זה שאנחנו מנתקים את הקשר בינינו. לכן כנס יהיה משודר, אני מקווה שבשידור מלא, יפה, בעוצמה נכונה, בקשר יפה, אנחנו נהיה יחד. אני חוזר ביום שני בצהריים, ויהיה בקשר, נו. יוצאים היום בבוקר ומגיעים לשם מחר בשש בבוקר, לנובוסיבירסק. תשאלו שאלות, תשלחו, יש שם הרבה אנשים שנמצאים עם הטלפונים, מחשבים, אני לא לוקח איתי כלום. לא לוקח כלום. כמה שאני בזמן האחרון יוצא לכנסים, אני כמעט ולא עובד על מחשב, על הפוסטים, על הבלוג שלי. לא, אני כולי בתוך זה. זה מספיק וזה מעסיק אותי מאוד. הכלי הוא השתנה, הוא נעשה הרבה יותר ככה מגובש טוב, ואני מרגיש בו טיפול ככה הכרחי. כן, עכשיו יש לנו חוץ מזה כנס בהולנד, כנס מראה, ועוד בכמה מקומות אנשים מתאספים יחד. אז אני מאוד שמח שזה כך, אני מחבק את כולם, ואנחנו בעצם עושים כנס אחד גדול. אז בבקשה, להתחבר, להתחבר, אפילו כל חבר שילך לחבר שלו הסמוך וישבו יחד ויעשו איזה סעודה ויחד תסתכלו על השיעור וידברו על זה, זה מאוד מאוד כדאי. אני מבקש לא לשכוח, חיבור זה הכלי שבו משיגים את האור. כן.
זאת אומרת, אם אין לי בעיה כלכלית ויש כנס מראה במדינה שלי או בעיר שלי, כמה מאמץ אני צריך לעשות באמת להיות, להשתתף בכנס מראה או להיות לבד בבית? או...
אני חושב כך שאם אני מסוגל להגיע, אפילו שאחר כך אני אצטרך להחזיר איזה הלוואה לבנק כמה חודשים, כדאי לי את זה לעשות. החיבור הוא... אין תחליף במקום חיבור. לכן חייבים. אני מקווה שגם כן שומעים אותי גם אלו שעוד לא חושבים לבוא או לא לבוא לכנס שם בסיביר, וכנס בהולנד, אבל אפילו שאני לוקח איזה אוטו, טרמפ, לא חשוב, איזה תחבורה, ומגיע לחברים שלי שנמצאים בעיר הסמוכה או משהו, ונמצא אצלם, צריכים לעשות מאמץ. חיבור אפילו כמה אנשים יחד, בזמן הכנס, זה כבר עושה מהם כלי שהם קולטים, ואיש אחד זה לא מספיק. אנחנו נתחבר, אבל בכל זאת... חבל ש... שיש הזדמנות לאדם והוא לא מנצל. יש חשבון מלמעלה עד כמה שאנחנו נותנים מגיע. בכל זאת אני מחבק את כולם, אני מבקש מכולכם תנו לי כוח ולכולנו יחד ונצליח. לחיים. ו...
הודעות לסיום, מסיבת חנוכה ברוח הקבלה. מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם למסיבה של חיבור ואור ברוח הקבלה. שיעור מיוחד בנושא המשמעות הפנימית של חג החנוכה, הדלקת נרות, שירי חנוכה וסופגניות. יום חמישי הבא, 13 בדצמבר, 6:45, בסניפי המכללה ברחבי הארץ. לפרטים 1-700-509-209 ובאתר קבלה לעם. סיביר מאחדת את העולם. חברים יקרים, אנו מזמינים אתכם בסוף השבוע הקרוב להתחבר יחד לכנס בינלאומי של איחוד וחיבור בנובוסיבירסק. ונעבור לקליפ קצר על האירוע.
בתקופה הכי קרה, במקום הכי קר, מתאספים האנשים הכי חמים.
каждом сердце есть место, где мы связаны тесно. Пусть все покроет любовь.
Объединить... 7-9 בדצמבר, כנס סיביר 2012. בונים עתיד ביחד. ההרשמה החלה.
מתחברים אל המקור בפרו ואקוודור, זורם נהר של אהבה בין אילת לערבה, ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו, ושהוא טוב וגם מיטיב בניו יורק ותל אביב.
Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide above the place and beyond time. A new humanity will shine above the place and beyond time. A new humanity will shine.
Kazakhstan, Sibir and Krim дышит воздухом одним, устремление едино, от Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина.
Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide above the place and beyond time. A new humanity will shine above.
of the place and beyond time. A new humanity will shine.
Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones, grandes olas de amor, solo un clic, un corazón.
Around the world, a ray of light is calling people to unite. Igniting all the points inside. Endless love will be our guide. Above the place and beyond time, a new humanity will shine. Above the place and beyond time, a new humanity will shine.